כאן הוא קשור לסוגיית תחרות הכניסה, ונושא שני שהוא נושא גדול יותר, שהוא נושא תחרות המחיר. בעניין תחרות הכניסה, השלמה שלנו היא במה שנקרא מערופיה. מערופיה בעברית זה קליינטורה. כלומר, כשיש לך בעל עסק או אדם שיש לו לקוחות קבועים, האם מותר לגנוב ממנו את הלקוחות? קודם כל, יש לזה הקשר מאוד מסוים, ונתחיל מקור מספר אחד, שזה מדברי המהדיר לשו"ת רבנו גרשום, שנותן לנו הגדרה קצרה של מערופיה. הוא כותב כך: המושג של המונח מערופיה הוא גוי שהיה מכר ומדש ליהודי מסוים, והיה נושא ונותן בענייני מסחר שלו רק עם יהודי זה. במקום שנהגו דין מערופיה, היה חרם הקהל שלא ייכנס איש למערופיה של חברו. כלומר, כאשר יש לאדם יהודי, יש לו קליינטורה קבועה של גויים, אז הייתה תקנה שאסור ליהודי אחר להתחרות בו. כל אחד מבין לבד שמטרת התקנה היא, הגיון שהתקנה אומר, התקנה נועדה לדאוג ליהודים, ואם תהיה תחרות בין היהודים, הלקוחות הגויים ירוויחו, ורק היהודים הכפסידו מהתחרות, לא יהיה יהודי שירוויח מהתחרות, מכיוון שההסתכלות היא, ובצדק, כן, שכשאתה נמצא בגלות, הגויים הם אויבים שלך, הם יריבים שלך, אתה צריך לדאוג לעצמך. ואני אומר, במידה מסוימת זה דומה לכך שגם כשאתה עושה, נגיד, חוקי מגן או הסכמים בשביל להגן על אזרחי ישראל, כל אחד מבין שזה לגיטימי שמדינת ישראל תקבע תקנות שמוזרות לאזרחי ישראל ומונעות תחרות בין אזרחי ישראל שמנה ירוויחו אזרחי חוץ, אז זה מאוד מאוד דומה, שפה זה לא על בסיס אזרחות, אלא על בסיס דת, או על בסיס לאום, ודת ולאום. ולכן, אז זאת התקנה. לכן אומר, אי אפשר להסיק מזה כמובן, אי אפשר להסיק באופן אוטומטי, בכל מצב אסור לבן אדם להתחרות ולגנוב את הלקוחות מבעל עסק אחר. נראה גם את הפסיקה, ואז נראה את היישומים, נראה את היישומים של הדין הזה בימינו. יש פה שני יישומים חשובים. יישום, קודם כל את הפסיקה, באמת רבנו גרשום אור הגולה, זה באמת מראשוני הראשונים האשכנזים בגרמניה, מקור מספר 2, כותב כך: ששאלנו מאובן שהיה לו מערופיה, שוב קליינטורה, של כומרים הרבה שנים, ראובן זה צובה דרבננו, מלמד תורה לרבים בחינם. כלומר, הוא היה מלמד תורה לרבים בחינם, והפרנסה שלו היה איזה עסק עם הכמרים. הכירו תלמידיו ברווח שמרוויח במערופיה שלו, ונכנסו להפסידו, כן? למדו ממנו הרבה דברים, לא רק תורה, גם לעשות את העסקים. והם מנסים בעצם לגנוב ממנו את הלקוחות, וקבל עליהם בקהל, והפרישו מהקהל בחרם ובגזרה מאותה מערופיה. נסתפק להם, רצו להפריש שאר ישראל שאינם תלמידיו, ולא. כן, האם אפשר להפריש כל אדם או רק את התלמידים שלו? מתוך שאלתכם יש ללמוד שאין נוהגים במקומכם דין מערופיה, מכיוון שאתם נהגתם בכך, אין אדם אחד יכול לכפות את הקהל שינהגו לו מנהג לעצמו. זאת אומרת, אומר, אם יש מנהג מערופיה, באופן כלי יש תקנה שמונעת מיהודי אחד להתחרות ביהודי אחר על הלקוחות הגויים, אם יש תקנה כזאת, אז היא מחייבת, אם לא, אז לא. אני אומר, ושוב, יש פה שתי הערות הזרה, כן, אחת היא שזה רק מול קהל של גויים, כשהלקוחות הם גויים והם ירוויחו מהתחרות, והערת העזרה השנייה שצריך תקנה, כלומר זה לא עיקר הדין, באופן בסיסי מותר לכל אחד להתחרות ולנסות לשכנע את הלקוחות של המתחרים שלו לעבור אליו. והרמ"א במקור 3 פוסק כך: אדם שיש לו עובד כוכבים מערופיה, יש מקומות שדנים שאסור לאחרים לרד לחיותו ולעסוק עם עובד כוכבים ההוא, ויש מקומות שאין דנים, ויש מתרים לישראל אחר ללך לעובד כוכבים ההוא, להלוות לו או לעסוק עמו, ולעסוק עמו ולשחוד אלי להפוק ימיני, דנכסי עובדי כוכבים הרים כהפקר, לכל הקודם זוכה, ויש עוסרים. אוקיי, אז ראינו, יש מנהגים, יש בעניין הזה. עכשיו בוא נראה, קודם כל, תשובה אחת של פתחי תשובה, אני רוצה שתראו את עוצמת האיסור שהוא רואה בעניין הזה במקור 5, ואחרי זה עוד שני יישומים רלוונטיים לימינו. הפתחי תשובה כותב כך: אם תשובת חתם סופר, חוש משפט סימן קופייני, שאלה כיוצא בזה, נידון, אני מדלג לסוגיה, נידון ישראל ששכר אורנדה, זה אני חושב שזה היה הפעלת בית מרזח, מהשר, וציווה השר וטיל על כל יושבי תחתיו שלא לקנות משקים כי אם מהסוחר שלו. כי על דעת כן שכר אורנדה רנדה מהשר. כלומר, יש בית מרזח, והעסק שם בנוי, שהשר אומר, זה משטר פיודלי כזה, שמי שיושב באזור הזה חייב לקנות מהבית מרזח ההוא. כן, וככה בעל האחוזה, הוא מרוויח אחוזים מהבית מרזח, אז אם יש לקוחות מובטחים, זה מאוד מאוד נוח לכולם. ויש יהודי אחר, שהשכר גם כן הוא רנדה משר אחר, כלומר, בכפר השכן כנראה, והכפריים באים אליו וקונים ממנו בחשאי, מפסיד ליהודי ששכר רנדה הנ"ל. בסדר, עכשיו זה קורה, זאת אומרת, אנשים זולגים, כן, זה קצת, לא דומה בדיוק, כמו שיש נגיד אזורי רישום בבית ספר, אז אנשים זולגים לבית ספר השני. אלא שהשני לא עשית הכפריים, רק ממילא באים אליו, היא עביד איסור או לא. הוא משיב כך, הנה אם מחלק לאו לקונים כליות ואגוזים, אם יש לו עטבות, כאילו שהוא מנסה למשוך אותם אליו באופן יזום, או מוזיל לאו להמשיך הכפרים הקונים אליו, עושים מבצעים, אין ספק דאיסור העביד, והיה לו פליגר רבי יהודה ורבנן במשנה, אם נראה את זה, אמנם מלכה כל אלה, כלומר הוא לא עושה שום דבר מעצמו, נראה את זה לכאורה מטעם האופי הלכה, כיוון שלא ישקים לפתחם, אלא הם משקים לפתחו, לקנות ממנו אינו מחויב לדחותם. כלומר, הוא אומר, אתה מוכר, מי שבא, שיקנה. זה שהחוק מחייב אותם לקנות את זה במקום אחר, זה לא, אין פה בעיה שמערופיה. כלומר, אתה לא עשית שום דבר. אבל מטעם אחר נראה למחות. דרי דינה דמלכותא דינה. והשר גזר על הדרים תחת ממשלתו, והוא בכלל מס שלו. כלומר, חלק מהמיסים שגובה השר, הם האחוזים שהוא לוקח מבית המרזח. ולכן כשהוא כופה על האנשים, כלומר, בסופו של דבר אתה משלם מס שחר, מס וודקה. כשאתה הולך לבית המרזח שאתה חייב ללכת אליו, שמנו משולם מס לשר ההוא, ושלא יהיו רשאי לקנות שום משקה, כי אם מזה ששכר הוא רנדו ממנו. והעובר הזה גונב את זה הסוחר, את הסוחר שעומד במקום השר. אם כן, זה המוכל הכפרי שתחת השר השני, אבל כמושיט עבר מן החי לבן נוח, אחד לוקם מבטרי עבר דנערה, ושמחות בידו ככל חולק עם הגנב, והשומע התברך, עד כאן דבריו. אני אגב, זה אמירה מאוד קשה. הוא אומר, אם החוק באמת אומר שיש את החלוקה הזאת, וכל אחד צריך לקנות בבית מרזח מסוים, במילה השר מרוויח מזה את המס, במילה זה בעצם חלק מהמיסים שמוטלים על האזרחים, אז מי שמוכר לאדם בניגוד לחוק הזה, הוא, תראו את המילים הקשות, כן, כחולק עם הגנב, נותן לו עבר מן החי, זה לא יודעים דווקא עבר מן החי, אבל זאת אומרת שאתה מכשיל אותו באיסור שחל על הגוי, גם לגוי יש מצוות, שם מצוות בנוח, ואסור לך לעזור ולהכשיל גוי בדבר הזה, והוא מסתכל על זה באופן מאוד מאוד רציני. עכשיו שוב אני אומר, כל הסיפור פה, אגב, שוב, המערופיה הזאת היא לא, יש מערופיה של יהודים, שיהודים מנסים למנוע תחרות בין יהודים על הלקוחות הגויים. פה זה חוק של הגויים. עכשיו גויים אמרו, אנחנו יוצרים איזושהי הסדרה, אנחנו לא רוצים תחרות בתוך השוק, האינטרס ברור, אנחנו רוצים לגבות מיסים, וזה מחייב לחלוטין, כן, ואסור בשום אופן לעזור ליצור תחרות מתחת לרדאר הזה. אז אני אומר, מה שלענייננו חשוב פה זה שאין, שוב אנחנו פה בסוג של, השלמות בנושא תחרות כניסה, אין איסור תורה בתחרות כניסה, יש, לפחות במה שמדובר כאן, אבל אי אפשר לחוקק חוקים, לתקן תקנות, שיעשו את הדבר הזה. זאת אומרת, ההלכה לא נחרדת מהגבלות על השוק החופשי. היא לא נחרדת מזה. זה לא חייבים, אבל אפשר. וישקול השר אם נראה לו שזה נכון או לא נכון, ואנחנו נכבד את ההחלטה שלו. עכשיו תראו שתי אלף קמינות, אחת יותר סוציאליסטית, אחת יותר קפיטליסטית, אבל של דינה מערופיה. אחד, זה דברי האגרות משה. אגרות משה, בתשובה מאוד מעניינת, עוסק בנושא השביטות בארצות הברית. הוא כותב כך, אחים יכולים גם כשלא להניח לאחרים שתכנסו ליוניון שלא לעבוד במקומם. יוניון זה האיגודים המקצועיים בארצות הברית, והשאלה היא, יש שאלה אחת עם מה חושבים על שביטה, לא נעסוק בזה ביתו בזמנו, והתשובה שלו שאפשר לשבות, כי זה המנהג, שוב, זה לא, בהלכה אין שביטות, אבל אם זה המנהג אפשר לשבות, אבל הוא אומר, השאלה אם אתה יכול להשביט את מקום העבודה. כלומר, יש אנשים שהם באיגודים המקצועיים, ב-unions, והם רוצים להשביט, רוצים שהמעסיק לא יוכל להכניס עובדים אחרים במקומם, לא רק שהם לא הגיעו לעבודה, אלא גם שאף אחד אחר לא יגיע למקום העבודה, להשביט את מקום העבודה. והאם זה אפשרי? למה? מדין כפסקת לחיותיי, ומדין מערופיה שברמה, כן, פסקת החיותה, כלומר, אם כנסו עובדים חדשים, אתה לוקח לי את העבודה, ומערופיה, כי אומרים העובדים, המעסיק הזה הוא הלקוח שלי, הוא הקלינטורה שלי, אסור לך לקחת ממני אותו. עכשיו, ברור, שוב, מי ש... כן, ועוד משפט, והרבה דברים יש גם עניין החזקות שנוהגים בישראל. מה בישראל? יש חזקות, יש לך, כן, יש לך חזקה שאתה תמיד פותח את הארון באבינו מלכנו ביום כיפור. אם פתחת את זה כמה פעמים, אז זה שלך. אז הוא אומר, האם מכל הסיבות האלה, הדבר הזה אסור, והוא כותב כך, וגם מצד שהסכימו כבר כל בני המדינה, שהוא עוולה גדולה למי שנזכר לעבוד במקומם, יש להם רשות גם כן לחופן, וכמו שהוא מעשים בכל יום במדינה הזאת. כלומר, הרב משה פיינשטיין אומר, אני לוקח דין מהרופיה, שהוא אינם תקנה, אבל הוא אומר, אני רואה בתקנה הזאת בניין אב, שאפשר לתקן תקנות כאלה, שזה מנהג סביר, שאם באמת המנהג הוא, שכשעובדים שובטים, הם גם לא שובטים, אלא גם משביטים את מקום העסק, אז זה מנהג סביר. כן, פסקת לחיותיי, זה אבלה גדולה, וכו' וכו'. עכשיו אני אומר, זו אמירה שמה שקרה, אפשר להתווכח עליה, כי במינונים של זכויות עובדים, היה אפשר לחשוב, לומר, לשבוט, זה, לא בטוח שזה, ודאי שאם זה מנהג, אין בזה איסור. אבל זה בעצם חלק מהמסע ומתן, כן? כמו שלמעסיק יש כוח שיש לו הרבה כסף, לעובדים שמתאגדים, יש להם כוח, זה הכוח שלהם, שהם יכולים להגיד לו, מעסיק, אפילו בצורה קיצונית, כמו שהיה בהדסה. לא שאני שובט. שובט זה אומר, אני רוצה להמשיך לעבוד, בינתיים אני לא עובד. אני מתפטר. אני רואה אותך מסתדר בלעדיי. כל העובדים, 1,000 עובדים מתפטרים ביום אחד, אז תהיה לך בעיה להסתדר. וזה חלק מהמסע ומתן. אתה לא יכול להחזיק אותו פה בכוח, וזה מסע ומתן סביר, ומי שקפיטליסט אמור לא להתנגד לזה, כן? בשוק חופשי, מותר גם, כמו ששתי חברות, מותר להתאגד, ליצור קונצרן חזק יותר, כדי לשפר את כוח המיקוח שלהם. גם לעובדים, אפשר אם אנחנו ליצור תאגיד של עובדים, כדי לשפר את כוח המיקוח שלהם, וזה בסדר גמור. אבל להשבית את מקום העבודה זה כבר חידוש הרבה יותר גדול. כי אמור להיות איזשהו מאזן נעימה, שאם אתה עובד, מבקש דרישות שכר מופרזות, תמיד אתה אמור שיהיה איזשהו סיכון, שהמעסיק אומר לך, אוקיי, אתה לא רוצה לעבוד, תלך מפה, יאללה, אני אביא מישהו אחר שיעבוד בתנאים אחרים. אם אתה הגזמת. בכל אופן, הרב משה פיינשטיין חושב שזה לגיטימי. עכשיו הוא אומר, זה המנהג, כן? והמנהג הוא שאפשר להשבית את מקום העבודה. אני לא מספיק בקי במנהג, אני זוכר בתור ילד שהיה באנגליה, היה שביתה ענקית של עובדי הדפוס, אגב אין דבר כזה בכלל היום עובדי הדפוס, אבל היה פעם דבר כזה, ורוברט מרדוק, לא יודע, הביא עם משטרה, נכנס עם משטרה לתוך המפעל שלו, עם עובדים מבחוץ והפעיל את העסקים בכוח, ושעבר את האיגודים, אז אני לא יודע, עד כמה זה המנהג ברור, מה?
גם להשבית וגם להגיד אף אחד אחר לא מגיע, כאילו, מה זה
כפסק חיותה?
לך תעבוד, אתה לא רוצה...
אז בסדר, אני מבין. תראה, היגן אומר למנוע השבתה, כי זה עסק שלי, זה לא עסק שלך, אתה עובד שלי, הזכות שלך היא לא לעבוד. אתה רוצה לא לעבוד, תלך, למה תלך? זה נכון. תשמע, אם עכשיו המורים, לא משנה, אם במדינת ישראל מתפטרים עכשיו 10,000 מורים, העסק מתמוטט, כן? אין המדינה פתרון. היא לא יכולה, והיא תתלץ לשלם, כן? אם היא רוצה שהמורים יחזרו. לכן זה בעיניי, זה מסע ומתן כוחני, אבל לא מעין, כן? כמו שהפוך, לפעמים מעסיק אומר, כמו שהוא עושה עכשיו בנגב קרמיקה, שאומר, אני סוגר, יאללה, לא אכפת לי, מה תעשו? כן, או שאני מוריד לכם, שמעסיק ומודיע, אומרת, שמה, או אני או מוריד לכם את השכר או סוגר. מה, זה מסע ומתן לא כך נעים, לא כיף לעמוד במסע ומתן כזה, אבל זה חלק מהחיים. אז גם עובדים יכולים לעשות אותו דבר למעסיק. כלומר, או שאתה נותן לי תוסף שכר או שאני אתפטר, תשבור את הראש. להשבית את העסק זה כבר, בעיניי זה קצת קיצוני, אבל אני אומר, הרב משה פיינשטיין מוכן לקחת ממערופה, ללמוד מדין מערופה שאפשר לעשות דבר כזה, ולהצדיק את המנהג, בהינתן שזה המנהג. שוב, הוא לא אומר שזה חובה. הוא אומר שזה סביר, הוא כן אומר שזה עוולה. זאת אומרת, לשבור את השביתה זה עוולה. אני אומר, בעיניי זה דבר שצריך לדון בו, שאפשר לדון בו. מה? נכון, נכון, נכון. אבל הוא חושב שזה, תראה, אפשר להגיד המנהג, יש מנהגים שהפוסקים אומרים, זה מנהג גרוע. זה מנהג של אנשים, כאילו, המטרת כל המנהג הזה היא הפוכה מרוח התורה. הרב משה פיינשטיין חושב שזה לא מנהג גרוע. הוא חושב שזה מנהג טוב אפילו. אני חושב שאני אומר, הרב משה פיינשטיין לא קבע פה הלכה, שיש חובה, איסור לשבור שביתות. הוא אומר, זה המנהג וזה היה לו מנהג סביר. אפשר לדבר על זה, אפשר לדון בזה, ויכול להיות שאנחנו, כן, במצבים מסוימים נשים את הגבול פה, במצבים מסוימים שם, יכול להיות שנגיד גם שהשבתה היא אסורה, אני חושב שיש לזה גם מקורות, מניש החזון איש, כתב שהשבתה אסורה, אבל אני אומר, הרב משה פיינשטיין חושב שהתערבות כזאת בשוק החופשי היא בעיניו יותר מסבירה, היא מונעת עוולה. בסדר? אז זה... בסדר, זה דבר ש...
שנייה,
סוחר עליהם ומתן. כן, סוחר עליהם ומתן, זה נכון, בסדר. זה בדיון ההלכתי אתה צודק, ואז כל הפוסקים אומרים, בסדר. אבל אם המנהג הוא שמותר לשבות, אז זה חלק מהעסק, הדעת הדעה. טוב, עכשיו מקור אחר שהוא קפיטליסטי דווקא, אבל הוא כן עוסק שוב באותו רציונל של לשמור על הקלינטורה, עוסק בשאלה אם מותר לך לגנוב לקוחות. כלומר, אדם עובד באיזה מקום, מכיר את הלקוחות של העסק, ועכשיו הוא פותח עסק מתחרה וגונב אליו את הלקוחות. זה בעיניי דווקא בעיה קפיטליסטית. למה? כי פה אתה, בבסיס שלה, ההיכרות שלך עם הלקוחות נעשתה דרך עסק מסוים. זה בעצם נכס של העסק המקורי, ואתה גונב את הנכסים של העסק הקודם שלך. אז הרב, המנחת יצחק כותב ככה, מה שכתב לכתוב חוות דעת אם היה נכון לפסוק ששמעון לא ילך לקונים של ראובן, שלשלם לו ראה תחת טובה שלמדו מלאכה, יש לו פרנסה מזה. כלומר, שמעון למד אצל ראובן איזשהו מקצוע, הכיר את הלקוחות, עכשיו שמעון פתח עסק חדש, והוא רוצה לקחת את הלקוחות של ראובן. אין במעריק ברופאים שנשתתפו לשני מכון זור, כיוון שרופאים מומחים למדו, עד כאן לשונו, והנה בספרי חלק שני, שיצא כעת לאור, איבדתי חוות דעתי הענייה, בקרי אגב, נפית תשובה את הדבר חיים, דמוטל על הדיין, אתקן תקנות קרוי למקדר מילטה, ויש לבית דין לקבוע איזה זמן כפירות עיניהם, שבהם כל הקונים של ראובן, ואם מדין מערופיה, עיין שם. מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא מעניין, הוא אומר, תראה, אין בעצם הלכה כזאת, אין הלכה שעושה לך לגנוב לקוחות, אבל, וגם אין תקנה כזאת, אבל בית הדין צריך לקבוע בעצם בסמכותו, כן, כדי לפסוק דין צדק, למנוע את הדבר הזה ולאסור, ואגב בדרך כלל בהרבה הסכמים, הסכמי עבודה כתוב, שאם אתה, יש לך איזו תקופת צינון, שנתיים, אסור לך לעבוד עם הלקוחות שקרת בעסק הקודם שלך, ושוב הוא אומר, מדין מערופיה, מערופיה אני שוב אני מזכיר, הוא מנהג, אבל הוא היה חרם בקהילות, אבל גם המלכת יצחק רואה במערופיה רציונל נכון, רציונל הוגן, כן, זה לא, שוב, ואני אומר, עם כל ההבדלים, המערופיה המקורית היא מנועת החוד בין יהודים שגויים מרוויחים מנה, פה זה, פה כולם יהודים, אבל עדיין, אומר המנחת יצחק, ההיכרות עם הלקוחות היא נכס ששייך לעסק המקורי, וכשאתה לא משתמש בו, אתה משתמש בו שלא באופן ארגון, ולכן ראוי שבית הדין יפעל להתערב בעניין הזה, גם במידה מסוימת יפגע בתחרות החופשית, אגב, זה, אני אומר, גם מראה קפיטליסטית, כי היום התפיסה היא שזה נכס לכל דבר ועניין. יש הרבה מאוד עסקים שכל הנכס שלהם זה רשימת הלקוחות שלהם. כן, בעיה שאם אתה מקבל את הטבלת אקסל, עם רשימת הלקוחות, אין העסק הזה יותר שום דבר. כל מה שיש לו זה את הרשימה שהוא יודע לפנות אליה בזמן, כשהם צריכים את השירות שהוא מוכר, וזה נכס לכל דבר ועניין, אבל מדין מערופיה לומדים, ראינו פה שני פוסקים חשובים, לומדים להתיר התערבויות בתחרות החופשית כדי למנוע תחרות שנראית להם בלתי הוגנת. עכשיו נעבור לנושא תחרות המחיר. באופן טבעי, באופן בסיסי, אנחנו רואים בתחרות מחיר דבר טוב, נכון? שיש תחרות, המחירים יורדים, כולם מרוויחים, היעילים יותר שורדים, הפחות יעילים יוצאים מהשוק, וזה בסך הכל טובת המשק, טובת העניין. נתחיל מזה, קודם כל, מדין הונאת ממון. הונאת ממון זה האיסור הלכתי עם הסנקציות שלנו, נראה אותם, על מחירת מוצר בפער גבוה או נמוך ממחיר השוק שלו. אוקיי, זה התערבות עצומה בתחרות. כלומר, יש פה איזו אמירה שאומרת שיש מחיר נכון. כלומר, בכלל, ההנחה היא תמיד שאנחנו רוצים להגיע למחיר הכי נמוך, לא נכון. יש מחיר נכון, מחיר השוק, ואם מישהו טעה ומחר במחיר גבוה מדי או נמוך מדי, אז זה, הוא מגיע לו בעצם פיצוי לדבר הזה. זה לא אמור לקרות, אתה לא אמור לגנוב בן אדם ובמחירה שמחיר נמוך או גבוה. זה בניגוד לתפיסה הנוהגת גם היום במדינת ישראל שקוראים לה ייזהר הקונה. כלומר, אתה בא לקנות. תמיד ההנחה היא שהמוכר משקר, אבל זה לא תמיד. ההנחה היא שהקונה צריך להיזהר, לך תבדוק. שוק חופשי זה שוק חופשי, כן? אף אחד לא מפריע לך, תסתכל ביד שתיים, תסתכל לא יודע איפה, מה שרלוונטי, תשאל חברים, תשאל מומחים. הסכמת על המחיר, גמרנו, בעיה שלך, אנחנו יותר לא נעזור לך. הביטוי הזה אגב, ייזהר הקונה, אז אתה מבאתי בשביל הדבר נחמד.
שנה משמעותית מאשר תקופתם, כאילו היום קל מאוד לבדוק איזה פעם, היית הולכת לוד על הלוחם מקולת השכונתי, היה מחמחים, זהו,
נכון. זה נכון, שם יותר קל לבדוק.
גם אם יש מקולת אחרת, כן. ללכת אליה ולשאול...
אני תזכיר את זה עוד רגע, עוד רגע כי זה יפה. אני אומר, קודם כל סתם בשביל האנקדוטה, הבאתי תשח, שגם משתמש, בעצם מתאר את אותו תיאור לגבי המצב אצל הגויים. ככה הוא מספר במקום מספר 8, אני מדלג שם פסק מרשל, לישראל ועקום שעינו לישראל אחר, כלומר הם רימו ישראל אחר בעסקה, במחיר, ובדין עקום אין יכול להשתלם, כלומר אתה לא יכול לתבוע את הגוי על הרמאות, אין יכול להשתלם מעקום חצי ההונאה שאומרים לו על דרך המליצה, פקח עיניך הוא אה. כלומר, כבר אז, גם בתקופת השח, אתה יודע, תבוא לבית המשפט, תגיד, סליחה, מכרתי לו את זה במחיר, הוא קנה את זה ממני במחיר נמוך מדי, או מכר לי במחיר מופקע, בית המשפט תגיד לך, כך אני חרואי, יזר הקונה, לא תקבל אסעד, ואז השאלה אם אתה יכול לתבוע את היהודי על כל מה שעשו לך גם, מה שעשו לך גם הגוי, אז זה לא הנושא שלנו. נראה קודם כל דיני הונאה בקיצור. מקור 9 אומר הרמב״ם ככה, וכמה תה הונאיה ויהיה חייב להשיב. שטות בשווה, שטות שישית בדיוק. אתם כולכם פה, יש לכם הכשרה מתמטית, אז אתם תראו ששישית בדיוק זה לא בדיוק מה שאפשר להבין. זה לא כמו שזה נשמע. כיצד, הרי שמחר שווה 6 ב-5, כלומר במחיר נמוך מדי, או שווה 7 ב-6, שוב מחיר נמוך מדי, אבל תשימו לב, כולכם פה מבינים שהפער בין 6 ל-5 באחוזים, הפער בין 7 ל-6 באחוזים איננו אותו אחוז, נכון? זה 14% וזה 16%, נכון? זה שישית וזה שביעית. אז זה טווח, זה יוצר טווח מסוים. או שווה 5 ב-6, זה יקר מדי, זה תוספת 20%, או שווה 6 ב-7, זה תוספת 16%. אז זה אומר שבמחיר יתר זה בין 16 ל-20%, ובמחיר חסר זה בין, סתם, בין 14 ל-16% פחות ממחיר השוק. אני חושב שזה יוצר טווחים, אתם זיכרונים, פעם עסקתי בזה. אז אם זה הנקודה, הסיכוי שזה יקרה מאוד מאוד נמוך. תחשבו שכאילו, למכור בדיוק בשישית זה מאוד קרה. אבל אם יש איזשהו טווח קטן אפילו, יש סיכוי שזה יקרה, אז מה הדין? הרי זו הונאיה ונקנה המקח וחייב המענה לשלם את ההונאיה ולהחזירה כולה למתענה. כלומר, בפער כזה של שישית, העסקה קיימת ומה שנקרא, הסעד הוא פיצוי. אתה מחזיר לבן אדם ששילם יותר או שקיבל מעט מדי ביחס למחיר השוק, את הפער במחיר העסקה למחיר השוק. זה סנקציה מאוד מאוד קיצונית. הסנקציה אולי הכי קיצונית שיש, למה? כי נגיד אני מוכר מוצר, אני אגב, דין הונאת ממון הוא לא קשור בכוונת הזדון שלך. אני מוכר אוטו משומש. אני רואה לי שזה המחיר שלו, אני יודע, אני לא מבין ממכוניות, הסתכלתי קצת פה, הסתכלתי קצת שם, כתבתי מחיר, בא בן אדם, קנה את האוטו במחיר שביקשתי, הכל בסדר. ואחרי זה, אחרי שעה הוא מתקשר, ראיתי אחר כך שבדקתי ב, לא יודע מה, במחירון המקצועי ההוא, וראיתי ששילמתי לך יותר מדי. אז במצב, ואני אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה לבטל, נבטל, אבל אל תה, מה זה, אתה עכשיו רוצה שאני אחזיר לך כסף? לא רוצה. אני, אם הייתי יודע שאני לא מקבל את הסכום הזה, לא הייתי מוכר בכלל. התשובה לא. אני, העסקה קיימת, ואני צריך להחזיר לו חלק מהכסף. זה פיצוי, אני אומר, זה פיצוי וזה סעד יחסית קיצוני. כי הרבה פעמים באמת בן אדם בתום לב, לא ידע, ואם הוא היה יודע, חוד שלא היה מוכר בכלל. אבל זה הדין. הייתה הונאיה פחות מזה בכל שהוא. כיוון שמחר שווה 60 דינר ב-50 ופרוטה, אינו חייב להחזיר כלום, שכל פחות משטות, דרך הכל למחול בו. כן, כאשר הפער הוא קטן משישית, אז בזה יש דרך כלל למחול, יש להם יש בזה איסור.
אז שישית זה די משמעותי.
זה כבר הרבה כסף.
זה לא סוכריה טוב.
אני מסכים, אבל טוב, יש שני הסברים לשישית, לפחות משישית. הסבר אחד זה המחילה, ויש הסבר שני שאין מחיר. זו שאלה, זאת אומרת, זו שאלה, לא יודע, פילוסופית, או אני חושב שהיא יותר פילוסופית, כי הנתונים, אם אתה עושה סקר מחירים בשוק, כן? אז יצא לך איזשהו גרף, נכון? איזה פעמון גאוס, שיש לך יותר מחירים סביב טווח המסוים, ופחות מחירים, אני יודע מזה, כלומר, אתה נכנס נגיד ליד 2, לאזאפ, כן? אתה רואה את אותו מוצר בפערי מחירים לפעמים גם של 100%. זאת אומרת, המידע, כאילו מי שכבר נכנס לזאפ רואה את המחירים, נכון? אני קונה את זה במחירים העיקריים, אני לא יודע. אבל עובדה, אז אתה רואה שתמיד יש לך את המחירים, כן? יש יותר מחירים סביב איזה אזור מסוים, ואז אתה יש את ההתפזרות. אז יש לה, אם אתה אומר, האם אנחנו יש שיש באמת מחיר אחד שהוא המחיר האורגן, המחיר האמיתי, אחד, מספר אחד, ולכן, אפילו, כמו שאתה אומר, פער ש-10,000 שקל זה הרבה. 10,000 שקל מהמחיר האמיתי, זה מי מוכל על דבר כזה?
זה לא הטענה.
רגע, אפשרות שנייה היא לומר שבכלל אין מחיר. פלוס מינוס שישית זה טווח המחירים הלגיטימי. זה המחיר, המחיר הוא פלוס מינוס שישית. פה כתוב, אתה צודק, מוכל. אתה צודק. אבל יש בראשונים כאלה שאומרים. זה לא עניין של מחילה. כשאתה בא לקנות אוטו, יש מחיר לאוטו? המחיר האמיתי? אני לא אומר, שמי, גם אם תקח שני שמיים, אגב, תקבל, תקבל, כאילו, מחירים דומים, אבל לא מחירים זהים. יש, כי יש נתוני ברזל, כן? קילומטרז, פה, שם, יש, איך האוטו נראה. אז, אז בקיצור, אם אתה תופס את זה, כי אני הנטייה שלי לחשוב שאין מחיר אחד. יש טווח מחירים סביר, ולכן פלוס מינוס שישית, זה לא, לא מחילה. אולי מחילה בקצוות, אבל זה המחיר.
זה לא... כן. אני אומר, זה נכון, זה לא מה שהוא אומר.
נכון, השולחן ערוך אומר מחילה, נכון. תראה, גם... אני אנסה להתאים את דבריו. כשאתה בא לקנות מוצר, גם אתה חושב שיש מחיר אמיתי, אתה יודע שהסיכוי שתפגע בהמחיר האמיתי הוא מאוד מאוד קטן. תמיד תהיה, כן? הוא קצת רוצה קצת יותר, אתה רוצה קצת פחות. זה בסדר. עכשיו, זה יכול להיות הרבה כסף, זה בסדר. בעסקה גדולה זה הרבה כסף, בעסקה קטנה זה מעט כסף. אתה יודע שזה, יש טווח מסוים ש, שעליו אתה, כן? בהינתן שהמידע הוא לא שלם. אם כן, זה השוק מאוד משוכלל, היינו מגיעים למחיר של הגרף היצע וביקוש, נקודה אחת. זה לא המצב, אין לנו מידע שלם. אז אתה יודע, נכון, בעסקה של אוטו, עסקה של 100,000 שקל, יהיה לך פער של עד 16,000 שקל, יכול להיות. להתכן. הייתה עונה יתרה לשטות בכל שהוא, כיוון שמחר שווה 60 ב-50 פחות פרוטה, בטל מקח, והמתנה יכול להחזיר אפס ולא יקנה כלל. כלומר, שהפער הוא יותר משישית, העסקה בטלה. זה התערבות, אני אומר, כל הסיפור הזה של עונה, התערבות מאוד קיצונית בשוק החופשי. אבל צריך לזכור דבר אחד, שזה דין שחל רק על יהודים, כיוון שהוא לא נתפס, הוא לא גזל, זה בעצם סוג של צדקה, זה סוג מעבר לצדק הבסיסי. זה התנהגות הגונה של, או התנהגות, אפילו לא אומר, זה חסד, כן? זה חסד בין אנשים שהם חברים, הם אחים, אז כן, שאתה מוכל להכריך המוצר, נכון? אתה מוכל להכריך אוטו, אתה רוצה לבדוק ביד שתיים, במחירון, בלוויץ, רק לא יודע איפה אתה בדקת, כדי למכור לו במחיר ההוגן, שאתה לא תפסיד והוא לא יפסיד, נכון? אז ככה זה, בין יהודים ככה עסק מתנהל, בין גוי לבין עצמם אין חובה כזאת. יש לגוי איסור גזל, אבל אין עיניים איסור הנעת ממון, כי זה באמת לגיטימי. יש הרבה מחירים, וזה רק קונה.
אין איזה קטע כזה שאתה רוצה לשמור על, על מחיר מפוקח בשוק, כדי שלא יהיה...
זה לא פיקוח. אני, עכשיו, זה צריך להבין את זה. המחיר, אותו המחיר הקדוש, שממנו סופן פלוס מינוס שישית, אני לא מתערב בשאלה איך הוא נקבע. אין לי בעיה בשלב הזה. שהפער התיווך שלך או, או המרווח הרווח שלך, המרווח של העסקה הוא יהיה 100%. אתה הבאת משהו מוצר מסין, אתה צריך להשיג אותו לא יודע באיזה מבצע, אתה מרוויח עליו 100%, אין לי בעיה. אם זה המחיר שוק שלו, סבבה, תמכור. אני לא מדבר כמה אתה מרוויח, אני מדבר את המחיר, מה המחיר השוק? כל מי שקצת מכיר, בתחומים מסוימים במשק, שוק, תכשיטים למשל, המרווח הוא עצום. אנחנו עשרות אחוזים, לכן כל פעם שאתם שומעים את המבצע, תמיד הסימנו המבצעים. אם המבצעים מורידים לך פתאום 30-40%, זה אומר שכל השנה הם, הם מרוויחים רווח אדיר. אז במצב כזה, זה, אבל זה לא הונאה, זה המחיר. ההונאה היא ביחס למחיר השוק, ללא קשר לשאלה כמה בעולם הזה מרוויח המוצר. בסדר? לכן אני אומר, זה לא אמירה שמנסה לפקח על, להקטין את הרווחים או משהו כזה, או להזיל את המוצר, לקונים, ממש לא. זה אגב מגן על המוכרים באותה מידה שזה מגן על הקונים. אומר, אני, יש מחיר, תמכור במחיר, מחיר השוק, נקודה. אתה מרוויח, מצוין, תרוויח. אתה כמו שכולם מרוויחים.
מה עם מבצעים באמת?
קודם כל,
מבצע, סוף עונה.
אם אתה, אם אתה מוכר, עושה מבצע, ואתה יודע שאתה מודע למחירים בשוק, אין לך עונה. אתה לא יכול להכריח לבכות.
לא, להפך.
כאילו,
אסור לך להוריד את המחיר.
אז עוד נגיע, זה תחרות מחיר. קודם כל, לא, אבל אם אתה, בהקשר של הונאה, השאלה הזאת יפו, כשהמוכר בא ואומר, לא ידעתי, מכרתי לך מחיר נמוך מדי, בפחות ממחיר השוק. אדוני, אתה לפני שבוע כתוב פה 100 שקל, עכשיו כתוב פה 65, ידעת בדיוק, החלטת שאתה עושה מבצע סוף עונה, אתה רוצה להיפטר מהמילה, יש לך את השיקולים שלך, אתה לא יכול לזה להתלונן. אם אתה מודע, אתה יודע מה המצב בשוק, אין לך בעיה. עכשיו מתחבר למה שאמרת על היכולת לבדוק. יש מחלוקת, שנייה אחת, יש מחלוקת מופיעה במגן, במגן משנה, האם אדם שהיה יכול לבדוק ולא בדק, האם הוא מאבד את דין הונאה? אומר לו, אדוני, יכולת לבדוק. הוא דן, אומר את זה בעניין מקח טעות. יכולת לקחת את האוטו לבדיקה, נגיד, בדיקת קנייה. לא בדקת. ידעת שזה חתול בשק, כולל כל מה שיכול להיות. יש לזה כל מיני מגבלות. זה לא משנה. בידיך על הקונה.
לא, הקונה של זמן, שאפשר להראות לך קרובה ולקרובה.
נכון, נכון, זה אותו דבר. יכול להיות שלך לבדוק את המוצר.
כן, אבל כאילו אחרי הקנייה.
נכון.
כן, אבל
זה, אני חנם בזה, כי אם מדברים מוצר שאתה מחזיק אותו ביד, שעד שקנית, לא יכולת לבדוק את מחירו. כי אתה צריך להראות אותו למישהו, ולגב, המוכר כבר לא יכול לעשות את זה. אבל אם מדובר נתון שהוא נתון, מה שנקרא, מספרי ברזל, כן? כלומר, האוטו הזה מודל ככה, קילומטראז' ככה, יכול אתה לבדוק את זה. למה לא בדקת?
ואני יכול להיות שגם אם קנית לא לך את הזמן הזה של להראות את המורות.
כן, יכול להיות. אם זה משהו שהוא מחירון, זאת אומרת, זה שאלה, כתוב שאם הבדיקה היא מאוד מאוד קלה, ובאמת הבדיקה היא מאוד קלה, אני אומר, יש שתי המחירונים באינטרנט, לא בדקת, זה שבור את הראש.
המחירון זה יכול להיות מחירון, נגיד 30, ובשוק כולם משנים על
היחד. אז לכן, לא נכנס פה לעצות מיני קניות מכניות, אבל ביד 2 יש לך מחירון, המחירים שפורסמו ביד 2. שזה יותר קרוב למציאות, מאשר המחירון לוי יצחק, שהוא מה ש... תמיד, כמעט אין אוטו שנמכר במחיר ומחירון. נדמה לי. אוקיי, אבל אני אומר, זו התערבות מאוד מאוד רצינית בשוק, התערבות דיני הונאה, ייחודית לעם ישראל, כלומר, נתפסת לא כצדק, זה לא משהו שהוא אלמנטרי, זה חלק מדיני גזל, אני רואה את זה, אני אמרתי חסד, או לא יודע, זה מילת ביניים בין חסד לבין צדק, שהוא משהו מעבר לחובה הבסיסית שלך, ולכן זה רק חובה בין יהודי לבין עצמם. עכשיו...
אני לא
אמרתי,
הונאה זה לא צדק, לא
גזל? לא, כי זה, אם זה גזל הגוי אסור, והונאה מותרת. הונאה זה, אני אומר, זה כמו חסד, זה כמו חסד בין יהודים, לכן זה רק בין יהודים ולא ביחס לגויים. יש, יש איזה דעה...
כמו השבת
עבדה. זה דומה, בדיוק, דומה להשבת עבדה. כן.
טוב. אבל לא הבנתי עדיין, אוקיי, מה ההבדל? למה כשאני מוכר באינטרנט, לא יודע מה, מחשבים, אני יכול להוריד עשרות אחוזים?
אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רק אני אומר, השלם אתה אחר כך יכול לבוא לבכות.
אני לא יכול לבוא
אחר כך בעונה. ולבוא ולבכות, אם מחרתי מחיר נמוך מדי. זה יש לה רק שמודעות, אם אתה מכיר את מחירי השוק. במקרה שאתה, אם אתה מוכר באינטרנט, אני בטוח שאתה מכיר את מחירי השוק.
לא מבין, אבל אני לא יכול לבוא, שוב, אני
טועה. מה, למכור בכוונה? נגיד, אני מוכר, אני מכיר את מחירי השוק, אני מוכר בכוונה במחיר נמוך ועכשיו תפצה אותי.
לא, אבל אני אומר, עצם זה שאני בא, בוא נגיד ככה, אני שואל, עצם זה שאני בא ושובר את השוק...
אז זה שאלה אחרת, מותר לשבור את השוק. זה שאלה אחרת, אז זה עכשיו הנושא אחר...
אני שואל, למה זה לא בדיני עונה...
זה לא בדיני עונה, לשבור את השוק.
זה כלפי המחירים האחרים.
נכון, בדיוק. זה לא פוגע בך, כי אתה מודע, והצד השני איך מרוויח. טוב, עכשיו הגענו שעה טובה, נושא תחרות המחיר. עד עכשיו בענייני מחיר דיברנו רק על הונאה. עכשיו, הנושא העיקרי. המשנה מפורסמת, מקור 11, רבי יהודה אומר, לחלק חנווני כליות וגוזים לתינוקות, לפני שהוא מרגילן לבוא אצלו. החכמים מתירים ולפחות את השב, חכמים אומרים, זכו לטוב. אז קודם כל יש לנו פה שתי מחלוקות. מחלוקת ראשונה, שהיא יותר קל להבין אותה, למה יש פה דיון. כי מה זה בעצם לחלק כליות וגוזים לתינוקות? אתה בעצם עושה פה תרגיל לאורגן. כי הורים אומרים לילד, לך תביא לחם מהמכולת, אוקיי? הלחם נגיד, אותו מחיר בכל מקום. עכשיו, באיזה מכולת יקנו את הלחם? אתה אומר, איפה שתקבל סוכריה, לשם הילד ילך. אז בעצם אתה משחד את הילד כדי שהוא יבוא אליך. אתה לא אומר, זה לא תחרות מחיר אמיתית. זה המחלוקת השנייה, תחרות, זה לא שאתה אומר. במקום אחד מוכרים לחם ב-5, במקום השני ב-4.5. אז ודאי, תראה לך מקום הכי זול. אתה אומר, הלחם אותו לחם. אני בעצם נותן לך לקניין, אני נותן לו בעצם איזושהי הטבה שנוגעת אליו, ולא למי שבעצם משלם על הקנייה, כדי שהוא יבוא. בצורה קיצונית הזה, שהיא ודאי אסורה, אני אומר, למה זה לא אותו דבר? בצורה קיצונית הזה... רגע, היה שני אחד. בצורה קיצונית, ועושים את זה המון, המון עושים את זה, זה להרבה עסקים יש קניינים, ואז אתה מזמין אותו לתערוכה באיטליה. 3 ימים. עם אשתו גם, אם אפשר, כן? ואז אתה בעצם משחד אותו. אתה אומר לקניין, תשמע, אתה מקבל חופש באיטליה, ועכשיו, החברה שאתה תשלם, בסוף אתה תקנה מוצר שהוא פחות טוב לחברה, כדי שאתה תרצה לבוא גם לחופשה הבאה. זה ממש שוחד.
זה עניין של החברה, אני לא מבין מה בעניין.
לא, אבל אם
החברה יש לה איזושהי פוליסי נגד אנשים, נגד שוחד כזה, אז או שהיא לא תעסיק אנשים שיכולים, שיקחו כזה שוחד, או שלחלופין, תהיה מודעת לשוחד, ותדע ש...
וזה שאלה המעניינת תמיד.
זה שוק פרטי, זה שוב, אם זה שוק ציבורי, אתה יכול לבוא ולומר, באמת לא תקין, אבל רק זה שוק פרטי.
אני אומר, יש פה שתי מילים, אחת זה שקיפות, זאת אומרת, אם המעסיק יודע שהבנם קיבל הוזמן לתערוכה שלושה ימים על חשבון ההוא.
אם הוא לא יודע, ברור שיש פה
בעיה. בסדר.
אז זה אנחנו אומרים, קודם כל שאם יש מודעות, זה אחד. הבעיה
היא לא בזה שאתה נותן
את השוחד. לא, הרבה מקרים הוא לא יודע.
הבעיה בזה שהמעסיק לא יודע.
נכון, נכון, נכון. אם המעסיק יודע...
השוחד, אם המעסיק יודע...
חד משמעי, אם המעסיק יודע נגמר הסיפור. ברור, אם המעסיק יודע שזה המצב, אין שום בעיה. בדרך כלל הוא לא יודע. אני אומר, חופש ביטול לשלושה ימים, אתה יודע שהוא נעלם לך, העובד שלך, אתה תדע את זה. אבל אם יש לו, הוא הולך לתערוכה, ובאת נותן לו ביד איזה הטבה, שהוא בכלל המעסיק לא יודע, זה...
מה זה בעיה שלי? אם אני נותן לו את ההטבה... שהוא
שיעבוד
מול
המעסיק
שלו, אז אני
אסביר, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, קודם כל, התשובה היא, כן, כן, הבן אדם הוא אמור לפעול, הוא נאמן, הוא פועל עבור מישהו אחר, נכון? זה לא כסף שלו, הוא משתמש בכסף של מישהו אחר, אתה בא לבן אדם, אתה אנשים לא טמבלים, נותנים את ההטבות האלה כדי להשפיע לו על שיקול הדעת, בניגוד לאינטרס של המעסיק שלו, שזה מה שאמור להנחות אותו. מה זה? זה ודאי שעשו. עכשיו, השיטה שאומרת, אני אנסה לגנוב ושאול ינסה להתגונן, אני חושב שזה, כן, זה לא עומד אצלנו.
המעסיק,
אתה
יודע,
כשהוא
שולח בן אדם שיש אנשים שעושים את זה, זה כמו שתגיד, יש בן אדם,
יש גנבים,
יש בן אדם שבחר להעסיק בן אדם, שומע לעשות, הוא מאמין לכל דבר, והוא הולך וקונה כל דבר מחיר פי 5 מהזה, אז מה תגיד? זה בא? לא, הוא לא יעשה
את זה. לא, אבל זה שהעובד שלך יש לו מגבלות, יש לו חולשות, זה דבר אחד. אבל זה שיש, האם מותר למישהו בזדון, בזדון, כן, לנסות לפגוע בשיקול דעת של הבן אדם הזה, בניגוד לחובתו, חובת הנאמנות שלו כלפי המעסיק שלו, אני חושב שאחד משמעי אסור לך. אחד משמעי אסור.
אני חושב שיקול דעת זה קטע של... של הקדט לו השווה או משהו כזה, אבל זה יכול להיות מיתוג, זה יכול להיות פרסום וחוויה של רכישת מוצר במקום הרבה יותר...
אני... שמתי לו... לא, אני לא הבנתי...
אז... במרכז היריד, הוא יבוא אליי, מה? ולא אליך בפינה, שיכול להיות שיותר...
רגע, אז שנייה... זה זכותך. זה זכותך, כי...
זה זכותך. לא, יש לך הרבה יותר הנאה לבוא ולהסתובב חנות ערובה גדולה.
אני אומר, זה... לא, אני חם משהו. התשובה היא, התשובה היא כזאת. אני אגיד לך, תחיל, אני... אני חושב שזה טריוויאלי, אבל...
יש פה בכל מקרה...
לא, אני חם משהו, כי גם אם... גם אם המעסיק עצמו היה מגיע, והיית שם את הדוכן שם מקום יותר בולט, עושה לעצמך מיתוג, בסדר. אז היית... זה מה שנקרא פועל על כולם. ושאני עושה בעצם הפרדה, אני הולך לאדם שהוא ניתן לו הטבה ביד, בזדון, זה לא איזה ביי פרודקט, ניתן לו ביד, ואני אומר לו, אני פועל לאינטרס שלך האישי, לא אינטרס שלך כקונה של החברה, שלך אישית, אני אומר לך, אני משחד אותך, כדי שאתה תרצה לבוא לפה פעם הבאה, ותפעל בניגוד לחובת הנאמנות כלפי המעסיק שלך, זה איסור גמור.
עכשיו אני חושב שהמשנה הזאת כבר לא רלוונטית, כי היום כמעט כל אחד עושה את זה.
אז רגע, שנייה, בואו נהיה רגועים, רגע אחד. הלכה כחכמים.
חכמים אומרים שהוא נתן לו כליות, הוא נתן לו...
רגע, נכון, אבל חכמים מתירים, אבל קודם כל, למה זה שונה? כי הילד שלך זה לא עובד שלך. כלומר, ההורים, בוא נאמר, תראו, פעם הם היינו רואה נחמדים, היינו נותנים ממתקים בריאים, כן? לא טופי. נתנו לך כליות וגרוזים. נכון, אבל לא, נתנו כליות וגרוזים, אז ההורה אומר, בסדר, שלחתי את הילד שלי לקנות לחם, הוא חזר עם לחם וגרוזים, הכי טוב שיש. זה לא שונה, זה נכון שבפועל אתה עובד מול הילד, אבל בסופו של דבר, ההורי, הילד הזה הוא שייך למשפחה, ההורי קיבל, זה כמו להגיד לבן אדם, מי שקונה לחם מקבל שוקולד. בסדר? מבצעים אותו לעשות. אותו לעשות מבצעים, זה מה שחכמים אומרים. מבצעים, מבצעים. עכשיו תראו, המחלוקת הבאה ממשיכה הרבה יותר קיצונית. לא יפחות את השאר, את הנקמה, כנראה שזה רבי יהודה, לא יודע, שאומר, אין תחרות. יש מחירים, עכשיו תבינו, זה עולם, יש כזה מושג בגמרא, שקוראים לו יצא השער, במשנה, בגמרא, יצא השער, אנחנו בכלל מבינים את זה. עכשיו, יש לנו קצת את זה היום, יש את זה קצת בתחומים מאוד מסוימים. אני חושב שיש מחיר בשוק הסיטונאי, טוב זיכרוני, במשרד החקלאות מפרסם. המחיר לקילו, מלפפון, עגבנייה, לא זוכר איפה זה קורה, ויש כאלה, שער הדולר היום, כן, יש לך כל מיני שערים שיצא השער, אבל בהמון דברים אין בכלל דבר כזה. אבל התפיסה היא שיש שער, ואתה אתה משחק בתוך המשחק, אין המחירים. המחירים, אתה אל תיגע בזה. וזה רבי יהודה, ואני אומר, זו תפיסה שלא רוצה שוק חופשי, אמיתי. ושוב, יצא השער הוא בעצמו תהליך של מסע ומתן, כן? השער לא מוחלט באיזה מקום אי שם נמל, הוא מוחלט בשוק. אבל ברגע שזה המחיר, מעכשיו לא, אף אחד לא משחק. חכמים אומרים, זכור לטוב. התחרות היא טובה, ונקרא את הגמרא, מה הייתה מה יד רבנן? על הרייש, אדמה לאנה מפליג נעמה גוזי, עד פליג שיסקי. אני מחלק את זה, אתה תחלק משהו אחר. ההורים מרוויחים, ילדים מרוויחים. ולא יפחות את השאר, חכמים אומרים, זכו לטוב. מיתה עמד רבנן, משום דקה מרווחת לטערה. מוריד את המחירים, טוב לקונים. שנייה רגע, ואני אומר, זו דוגמה יפה. שאומרים, מה עמדת היהדות על? אז כמו שבעמדת היהדות על סידור פלטה בשבת היא מחלוקת, אז גם עמדת היהדות על מחלוקת, על תחרות מחירים היא מחלוקת. מחלוקת עניים, ונפסקה עליך, נפסקה עליך כחכמים. يعني יש פה שתי דעות, יש פה דעה יותר שמאלית, יש פה דעה יותר ימנית. הלכה כי הדעה הימנית זכו לטוב, כלומר שאנחנו רואים בתחרות מחירים, והטבות וכל מיני צ'ופרים, כן, תקנה את זה, תקבל את זה, דבר מצוין, זה טוב לשוק.
בכליות ואגוזים יש כן טיפה בעייתיות, שאתה יכול לומר כי בניגוד לסתם הורדת מחירים, בכליות ואגוזים אתה עובר, אתה מביא כליות ואגוזים או אתה מביא משהו אחר, אבל כן. בסופו של דבר כליות ואגוזים האלה גם עולים
נכון.
לבעל החנות כסף, זה נכון. מעלה את המחיר של המוצר. אז הלקוח כן הופסיד מזה
בסופו של דבר. אבל האמירה אומרת...
זה
משקיעים
במיתוג מסביב.
נכון. כדוע קוקה קולה, אני לא יודע אם מישהו ראית עכשיו את ה... נגיד המשפט, קוקה קולה, הם אומרים, אנחנו מוכרים, יש הוראת קוקה קולה שהם מוכרים במחיר הכי יקר, הם תמיד יהיו אחרים, בסדר? בשוק. פחית קוקה קולה, פחית קולה של חברה אחרת, קוקה קולה יקפידו להיות הכי יקרים בשוק, זה חלק מהמיתוג. אנשים, ותשמעו, אנשים שכולם, אני בטוח שכולכם תגידו שקוקה קולה זה הכי טעים, כמו שכולם חושבים, וזה דבר שהוא, כן, כמו קוקה קולה זה המוצר האמיתי, שזה משפט מטופש, זה כמו לומר שהחמין של אמא שלי הוא החמין האמיתי. כל אחד, נכין את זה איך שהוא רוצה, זה מתכון, כן? אבל הם הצליחו, המיתוג הצליח, כן? קוקה קולה זה הקוקה קולה האמיתי, וכולנו שלם יותר, וזה הוכחה שזה האמיתי. עובד, אבל אומרים חכמים, עזוב. לא, וחכמים אומרים, אנא, גמרנו. שוק חופשי. למזרחה, יום השכן ארוך מסכים. טוב, אומר רשי לו, יפחות את השאר למכור בזון, פני שמרגיל לבוא אצלו, מקפח מזונות חברו. נורא והיום, אתה פוגע במוכרים האחרים. מנצד שחכמים זכור לטוב, שמתוך כך עוצרי פירות מוכרים בזול. עכשיו, רשי פה אומר משהו מעניין, שהוא לא... היינו חושבים, זכור לטוב, כי המחירים יורדים. אומר רשי משהו אחר. ושוב, אני אומר, זה עולם שאנחנו פחות מכירים אותו, קיים היום בתחומים מאוד מאוד ספציפיים. יש מוצר, כתוב גם, שמופיע גם בהלכה, של עוצרי פירות. מה זה עוצרי פירות? זה ליצור ביקוש מלאכותי. כלומר, אתה קונה, אתה, שוב, השווקים קטנים, אין שינוע, אין תחרות בעצם, השוק הוא לא פתוח. אז תחשיבו לעצמכם באזור מסוים, יש לך שניים, שלושה, נגיד, מגלי חיטה, בא איזה קניין גדול, כמו יוסף הצדיק במצרים, קונה את כל החיטה, או קונה חצי מהחיטה, שליש מהחיטה, עוצר, כלומר, שם אותם במחסן שלו, יוצר עכשיו מחסור מלאכותי, המחירים עולים, ועכשיו הוא מתחיל לטפטף אותם. כן, אפשר להגיד, הדוגמה המובהקת של זה,
זה...
כן? אני לא מכיר? חשבתי שתגידו הכי פשוט, זה הקרקעות, כן? מדינת ישראל יצרה מחסור, המחירים עלו, ועכשיו היא מוכרת את זה במחיר...
פירות
וירקות,
זה מה שהיה שנה
שעברה. מה, בחגים? מה, שזורקים? שמשמידים את הנוער?
לא, שניסו לשבור את השוק של תנובה, שהיא קונה את הכל, ואז ניסו למכור את זה דרך האינטרנט,
תפרסם, תבוא לך. כן? כל הזמן,
החקלאי, אם
הוא מכור
את כל הזמן
בשביל השוק, נגיד,
לא, זה לא קשור,
החקלאי
פשוט, אם יש לו יותר מדי
סחורה,
לא שווה לו.
לא שווה לו למכור במחיר זול מדי. יש גם השמדות, הם עושים גם השמדה, הם משמידים גם
פעמים
כי לא שווה למכור, אבל אני אומר
פעם... פלפל ירוק, פלפל אדום, שלא קשור אותם. משחרר אותו לפני הזמן, כי עכשיו השוק עוד לא מוזר.
קודם כל, אז אני אומר, אבל עוצרי פירות, אז קודם כל תשימו למה רשי אומר. רשי אומר, הבעיה שלי זה עם התערבות לא הוגנת בשוק. זאת אומרת, אם השוק יתנהל באופן סביר, נורמלי, יש סחורה, מביאים אותה לשוק, מוכרים, קונים, העסק, אני לא מתערב בכלל. ובעצם אז הייתי הולך עם רבי יהודה, הייתי אומר, תשמע, יש מחיר, זה המחיר, כולם יקרו במחיר, באותו, כן, תיכנס לכל חנות, תשלם אותו מחיר, אני מוסיף בעד סוגריים, כמובן, תלוי. כן, כל חנות יש לה את העלויות שלה, את המחירים שלה, את השירות שהיא נותנת. אינו דומה חנות בוטיק לחנות עם שירות מאוד מאוד גרוע, אבל בהינתן נגיד שכל הסופרים פחות או יותר עובדים עם אותו מוצר, אותו שירות, בכל מקום אתה תבוא יהיה כתוב 6.90, 4.90, ברזל, יהיה בכל מקום אותו דבר, תתחרה בדברים אחרים, אין מה לעשות, זה לכאורה מה שהיינו רוצים. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שיש לנו מניפולטורים, שהם עוצרי פירות, כן, הם יוצרים ביקוש מלאכותי, מחסור מלאכותי, ואני רוצה תחרות כדי לשבור אותם. זה מה שישבור אותם. אם יהיו מחירים, הם יבינו שהעסק שם לא כדאי לשמור את הסטוקים האלה, והם ישחררו את הכסף, עוד מעט נראה את זה באחרונים. אני אומר, היה אפשר, מה שרשי אומר, לא מה שכתוב בגמרא, מה כתוב, מרווח לטערה, מוריד את המחירים. אפשר להגיד כאילו בצורה פשוטה. שולחן ערוך פוסק, מקור 13. מותר לכן ונין לחלק נאיות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילם שיקנו ממנו, וכן יכול למכור בזול יותר מהשאר כדי שיקנו ממנו, ואין בני השוק יכולים לעכב עליו. אבל אנחנו מוצאים כמה הגבלות. הגבלה ראשונה, זה ראינו אותה גם בשבוע שעבר, אני חוזר עליה שוב, כאשר אתה מוכר במחירי הפסד. מחירי הפסד אסור. כי בעצם זה לא תחרות הוגנת, דיברתי על זה פעם שבוע שעבר, משמעות מחירי הפסדי, שאתה חזק, אתה מסוגל בעצם, אתה מפסיד כל רגע, כל מוצר שאתה מוכר אתה מפסיד עליו, הסיבה שאתה עושה את זה, ההיגיון הכלכלי הוא שאתה, המטרה שלך, אתה חושב שיש לך כיס יותר עמוק, ואתה תצליח להוציא מהשוק את המטרה שלך, ובסופו של דבר לא תהיה תחרות בכלל. מופיע בשוט הרמה, מביא פה את זה, כן, הזכרתי את זה, שהייתה שם איזה מישהו שהדפיס, מהרם פדובה, ומישהו מתחרה, והוא מוכר במחירי הפסד, אומר הרמה, אסור לעשות את זה. אסור לעשות את הדבר הזה, כי זה מה שנראה תחרות דחיקה. המטרה הזו היא לא להתחרות, היעיל יותר ינצח, אלא המטרה היא להשמיד את המתחרה בצורה בעצם שהיא לא הוגנית, לא קשורה ליעילות שלך. אלא רק לעומק...
מה קוראים
זה נאום? מה?
אני אומר, היום בסופרים הם מוכרים במחירי הפסד.
שנייה אחת רגע. וגם כתוב, תראו את זה בחתן סופר ובערוך השולחן. כותב כך, יש להחמיר, קראת החתן סופר, יש להחמיר ולאסור תפי למגדר מינטה. מכל שכנך על ידי זה מזלזל הפרקמטיה, המוצרים. והסוחרים מפסידים מכאן. דלקן, עד כאן לא אמרינה, זכו לטוב, אלא איך דמוכר בזול והרוויחו קונים. פה השיקול הרוויחו קונים, ולא מפסיד המוכרים מהקרן, אבל כפרח פרנסתם לא. והשיקול פה, תראו גם השיקול, הוא לא אומר את המעיף את המתחרים שלך. הוא אומר, זה מחירי הפסד, זה בעצם לגרום נזק. אם אתה, זה שאתה מוכן לספוג הפסדים נורא נחמד, אבל אתה בעצם גורם את האחרים לתוך הפסדים. אמרתי שבוע שעבר, זה נשאר נכון גם היום. לתת הנחה על 3-4 מוצרים, כמו שכולם עושים, אין בעיה לעשות. אם בסל, באופן כללי, אתה בפלוס, מה?
בסופו של דבר אתה משלם
את המחיר לתסוף. בסל, כן, מי שקצת ניסה, אני יודע את זה. כן, תמיד, כל בעל עסק, הוא נותן לך ב3-4 מוצרים, דוחף לך אותם, כן, מוכן להפסיד עליהם, או להרוויח קצת, או לא להרוויח בכלל, לא משנה, ולא מזה הוא חי, הוא יודע שהוא חי מהסל הכללי, אז זה בסדר. אבל אם באופן, אתה רואה את זה לפעמים, כשיש תחרות קסח, זה תמיד יהיה נקודתי, ודרך כלל כמעט, תמיד, לא כמעט תמיד, תמיד זה יהיה בשוק מאוד מאוד קטן. נגיד בירושלים, אף פעם לא תראו תחרות של שבירת מחירים, כי השוק יותר מדי גדול. אתה תצליח להוציא, מתחרה, שניים, שלושה, יש פה 100 מתחרה. לא שווה שום דבר, רק בשווקים מאוד מאוד קטנים. יש לך עיירה, יישוב, לא משנה מה, שאתה אומר שם, אני משקיע חודש, חודשיים, סופג, מעיף את המתחרים, ועכשיו אני פה לבד, אני עושה מה שאני רוצה.
דווקא כן, זה כן קורה בשווקים הגדולים, נגיד עם אמזון, בשוק הספרים האלקטרונים בארצות הברית, שולטת כמעט לחלוטין, באיזה 90% בשוק, יפה את כולם. או נגיד, יש את
אבל היא עשתה את זה בשבירת מחירים, או שהיא באמת יותר יעילה? זו נושא שאלה.
יש סוכנים כאילו של חופשות, אתה יכול לתאים אלו בוקינג וכאלה. יש מלא אתרים בתחום, אבל כל אתר שגודל טיפה, ישר יש שתי קבוצות מאוד גדולות, יש אקספדיה ויש...
הם קונים או מחסלים?
ופרייסטיים, שפשוט קונים אותה. ממשיכים, האתר כאילו עובד בפני עצמו, ואז גם כשאתה נכנס לאתר, אתה רואה השוואה, כאילו שם זה יותר יקר, חוץ לזה בדיוק אותה קבוצה.
זה משחק בתוך קבוצה.
אין פה באמת...
אז קודם כל, תשים לב שזה שיטה אחרת. זה שיטה אחרת, זה לקנות. שהיא מעניינת אותי, כן, במפקח על ה... נו, לא, יש בארץ איכון הזה, נו, המפקח על ה... נו, שמפקח על הגבלים עסקיים, כן, המונה על הגבלים עסקיים, שמוטרד מהדבר הזה, עכשיו מי שיודע, יש עכשיו סיפור של מזרח האיגוד, מזרח רוצים לקנות את איגוד, ויש אליהם, יאשרו להם, נכון, אבל זה...
אפילו בעצם בישראל, עד לא מספר.
זה שיטה אחרת, אגנר, זה שיטה אחרת, זה שיטה של לקנות את המתחרים שלך, ואני, שוב, מי שתומך בשוק חופשי, מוטרד מזה, ואני בעד ממונה חזק על הגבלים, שישמור לנו על תחרות. אז אני אומר, עד עכשיו דיברנו, זה תחרות דחיקה, לשבור את השוק, למכור מתחת למחירי השוק. תראו את ערוך השולחן, והוא כתב כך, וכן יכול למכור בזול, עכשיו הוא הולך פה בגישה, כמו יש שם, פחות קפיטליסטית. ואין יכול למכור בזול, ואין מן השוק יכולים לעכב עליו. אמנם נראה לי את זה רק בתבועה. מפני שהידי זה שימכור בזול, גם אחרים ימכרו בזול, מתוך זה ימכרו בעלי אוצרות בזול. ולזלזל במחירת סחורה איסור גמור, מתוך כך מקולקל דרך המסחר, מאבדים מאות אחרים. לכן מצאתי לאחד מהגדולים שכתב כן. לכן לעשות איזה הערמה שיפדה יותר, משמע קצת בגמר שאסור. מה הוא אומר? הוא אומר, הוא חוזר בעצם לרשי. הוא אומר, רשי אמר ש... מטרת הורדת המחירים כדי שלא תהיה אגירה ויצירת מחסור מלאכותי. זאת אומרת, זה רק נכון, בתבועה, שם יש לך בעיה של, כן, של אגירה, שם זה רלוונטי. בדברים אחרים, אני חושב שהוא לא, הוא אומר, אסור למכור בזון, כן, ולזלזל במחירת סחורה. זה מאוד מאוד דומה למה שכתב, גם חתם סופר ומה. אני אומר, אבל האמירה שלו היא קצת יותר, מה שכתב, יותר מתערבת. עד עכשיו, מה שראינו, זה אומר ככה, תמכור, מחיר הכי נמוך שאתה יכול, אין שום בעיה, זה בסדר. ומטרת הורדת המחירים, מטרת התחרות היא לעזור לקונים, ברור לנו, בסדר, זה שפה שאנחנו מבינים, שפה קפיטליסטית. אל תשבור את השוק, שבירת השוק בסופו של דבר היא, זה בעצם רמאות, זה לא תחרות, זה גורם נזק. כשאתה מכניס פה את רשי, שמטרת התחרות היא למנוע אגירת פירות, אתה מגביל מאוד את התחרות לדברים מאוד מסוימים. אוקיי? אתה מגביל את זה רק במקומות שיש לך חשש מיצירת מחסור מלאכותי. במקום של מחסור מלאכותי, אתה בעצם מצפה מ... עכשיו, אבל למרות שבסופו של דבר, הנפקמינה שהוא הולך אליה זה לא לזלזל בסחורה. לא לזלזל, זה להוזיל. להוזיל מאוד את הסחורה. אני לא מספיק ברור לי אם ארוך השולחן מתכוון למשהו מעבר לחתם סופר, אם הוא מסכים לחתם סופר, הוא אומר, תמכור במחיר שאתה עדיין מרוויח. אסור לך למכור במחירי שביר, אסור לך לשבור את השוק, או שהוא אומר יותר מזה, שבעצם אתה צריך מתח רווחים רגיל, בעצם אין לך אפשרות לעשות תחרות כסח, אבל שהיא מעל מחירי הפסד. אתם מבינים? אני שוב חוזר. מחירי הפסד, רמה, חתם סופר, ארוך השולחן, כולם מסכימים שאסור. תחרות דחיקה, זה גורם נזק, זה מקלקל דרך המסחר, זה מחוץ לעסק, זה לא תחרות, זה סתם, זה תרגיל, כן? תרגיל בלשבור מתחרים. השאלה, וזה אחד, מה שוודאי מותר, זה להוריד מחירים. להוריד מחירים, להיות הכי יעיל שאתה יכול, כן, לדלג על פערי תיווך, להוזיל את השירות שלך, להוזיל את העלויות שלך ולמכור בזול, מצוין, תעשה מה שאתה רוצה. זה ודאי, או זה לכאורה מותר. מה קורה כשאתה, בטווח הקטן ביניהם, כן? כשאתה, מה שקורה, האם ארוך השולחן אוסר יותר מזה, ואומר, תשמע, יהיה דברים שאסור לעשות, כי אתה פוגע במתחרים שלך, כן? למרות שאתה מסוגל לעמוד בזה, אחרים לא מסוגלים לעמוד בזה, לא בגלל שיש לך כיס עמוק. כן, נגיד, אתן דוגמה, מה קורה כשיש לך מתח רווחים נמוך, אבל אתה עסק מאוד גדול, אתה מסוגל לעמוד בזה. כן? מישהו אמר לי, לא משנה, אני לא רוצה להגדיר פרטי, אבל נגיד, עסקים מאוד גדולים, הם יכולים להרוויח רק מזה, מהמחזור שהם מגלגלים. נגיד שאתה מוכר וקונה באפס רווח, בסדר? אותו, אתה קונה בשקל, מוכר בשקל. אבל אתה מקבל מהלקוחות שלך את הכסף היום, ואתה משלם לספקים שוטף פלוס 90. אתה מחזיק ביד, ואתה עסק מאוד מאוד גדול, אתה מחזיק ביד את התקבולים של 3 חודשים, נמצא אצלך מזומן, נכון? כי אתה קיבלת את זה היום, אתה עוד 3 חודשים תשלם את זה. ואתה עם הכסף הזה, אתה לא מרוויח עליו כלום, מחרת במחירי עלות, אבל אתה יכול לקחת את הכסף הזה, עכשיו להשתמש בו, להשקיע בו, אתה יכול להגיע מיליארדים. אתה יכול לעשות בו עסקים אחרים לחלוטין. האם הדבר הזה הוא לגיטימי? השאלה מעניינת, אני חושב שחתם סופר יתיר את זה, כן?
זה הלוואה
בגלל אותי. כן, זה סוג של הלוואה. זה לא באמת הלוואה, אתה מחזור, אבל אתה... זה כאילו, זה שיקול לתוך השוק...
אם לא נהנים מזה, לא מעוניינים בזה ואין להם...
אני אומר, אז מי שירוויח מזה זה לקוחות שהם יקנו במחיר עלות, אם אתה מוכר להם. אף אחד לא עושה את זה, כן, אבל נגיד זה רווח מאוד מאוד נמוך, ואתה בעצם... הרווחיות שלך היא לא צומחת מתוך המחירה והקנייה. וזה אומר שכל המתחרים הקטנים שלך, שהמחזור שלהם הוא הרבה יותר קטן, ושהספקים שלהם לא מוכנים לשבת בשקט 90 יום, אז הם לא יכולים לעמוד מולך. זה שאלה מעניינת. אני חושב שיכול להיות ש... אני לא יודע אם זה מה שנקרא מקלקל דרך המסחר, כי בעצם זה מכניס פה איזשהו פקטור שהוא לא ענייני, אבל מצד שני, יגיד לך הקפיטליסט, שמה? אז שישארו רק השחקנים הגדולים. אם השחקנים הגדולים יש להם את המסוגלים לעשות את הטריק הזה, מצוין, לקוחות מרוויחים.
מה שאמרת, שבסוף הלקוחות מרוויחים, כי
אין להם
הכל בשביל
לבוא. בסדר. אז אני הקפיטליסט אגיד לך, אם אתה צריך מקום בשביל לבוא, כי היא תהיה. בלי שאף אחד ינהל את זה. נכון? היא תמכור בשביל הבוקר, והיא תמכור בפי 1.5 עם המחיר של המתחרים. ואתה תבוא לשם בשביל הבוקר, כי אין לך אפשרות אחרת. השוק ידאג לך, תדאג. זה בעיקר, אני אומר, זה... לכן אני לא יודע אם ארוך השולחן כמה... אני בטוח שאנחנו רואים פוסקים שהם סוציאליסטים, שהם אומרים לך, תשמע, אני חושב שאני אנהל את השוק. ראינו את זה כבר, זה לא מפתיע. אני לא מופרך לי לחשוב שארוך השולחן חשב ככה. לא... אני כן אומר שהמיינסטרים ההלכתי לא נמצא שם. המיינסטרים ההלכתי אומר, כל זמן שאתה פועל באופן כלכלי, סביר, תהיה תחרותי, תיתן הטבות, תיתן מתנות, תעשה גם פרסומות, מותר לך למתג, מותר לך, כל מה שאתה לא משקר. תעשה מה שאתה מבין. אמרנו, לא מתערבים בזה. לא, 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 אולי זה לא יפה, אולי אנחנו רוצים לעשות חינוך נגדי, נגד שאנשים לא מושפעים פרסומות. אנחנו, בזה אנחנו לא מתערבים. אנחנו מתערב רק בשוליים הכי קיצוניים. כן. אני אענה לך במשל, שכתוב בגמרא שחרוב נותן פירות אחרי 70 שנה. כתוב גם שאתרוג הוא דר, את פריץ הדר, כי הוא דר בעיננו משנה לשנה. כלומר שהוא נשאר שם שנה אחרי שנה. אתה שמעת בחיים שלך על פרי שנמצא לעץ יותר משנה? כל פרי גדל, אחרי 3 חודשים, אתה לא כותף, הוא נהיה רקוב, נכון? לא נכון. אתרוג, כן, אתרוג יכול לשבת לעץ 3 שנים. עכשיו, איך הם יודעים את זה? הם יודעים את זה. לא, כי אני אומר, במקרה הם יודעים, הם גידלו אתרוגים. רגע, אז אני אומר לך שחלק, לא יודע, ניכר, חלק לא קטן מהפוסקים, הם היו בעלי עסקים בעצמם. שנייה אחת רגע. החיי אדם היה לו עסק, הוא היה בעלי עסק, הוא היה איש עסקים. בסדר, הוא הכיר את העסקים יותר טוב ממני. אני לומד על עסקים, אתם לומדים על עסקים, הוא עשה, היה לו עסק משלו. אז לפני שאומרים את זה, צריך לבדוק את הדברים מאיתם. אתה יודע מה הוא פסק? כל אחד יכול לטעות, אבל אני אומר, אני חושב שבדרך כלל ההנחה היא שהפוסקים, הם אומרים אמירה אתית, לא אמירה מקצועית, והם אומרים, האתיקה היא שיש גבולות. עכשיו, יכול להיות שאתה תגיד, המציאות משתנית, ואני בטוח שאנחנו חיים בעולם, העולם משתנה כל הזמן, אני אמרתי כבר כמה פעמים, גם עסקתי בזה פעם, שנגיד, האיסור הזה של יורד לאמנות חברו, מי זה חברו, תגיד לי? כשאני פותח חנות באינטרנט, אני מוכר מוצר, אני יורד לאמנות חברי, כולם, אז אומרים, זה מקום שבו יש איזו שליטה בשוק, שוק קטן. ממילא אנשים באים מכל המקומות, אז גמרנו, נגמר הסיפור הזה. אין יותר, על זה לא עסקה הלכה, המציאות היא שונה. אבל באופן בסיסי, הלכה היא שחכמים יודעים מה הם מדברים, והם אומרים אמירה אתית. זה אמירה אתית, שאומרת שאנחנו, קודם כל אמרתי, ודאי אנחנו מוכנים להתערב בשוק החופשי, אפשר להתערב בשוק החופשי, אבל חלקם חושבים שגם חייבים להתערב בשוק החופשי. עכשיו הזמננו רץ, הדבר האחרון, ההתערבות האחרונה, שוב, no doubt, אין איזה ויכוח, היא ברורה וחד משמעית, זה, התחלנו מהונאת, איסור הונאת ממון, עברנו תחרות, הונאה זה הגבלה בתוך השוק, תחרות מחירים, ראינו, תחרות מותרת למעט הקצוות, שזה שבירת השוק, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא פיקוח מחירים, אומר הרמב״ם כך, כבר ביארנו, הדברים נפסקו בשולחן ערוך כמעט מילה מילה, שהנושא ונותן באמונה, ואמר כך וכך אני מסתכל על הונאה, אני לא מסביר את זה, ואפילו אמר זה לקחתי בסלע ובעשר אני מוכר מותר. אבל בית דין חייבים לפסוק השערים, ולהעמיד שוטרים לכך, ולא כל אחד ואחד מסתכל כל מה שירצה, אלא שטות בלבד. כלומר, המרווח, הרווח שלך הוא רק שישית. יפסקו להם בסחרם, ולהסתכר המוכר יותר על שטות. במה דברים אמורים? בדברים שיש בהם חיי נפש. כגון יינות שמנים מוסלטות. כלומר, כאשר אתה, מוצרי היסוד, יש הגבלה על גובה הרווח של המוכר. הרווח שלו יהיה רק שישית. אבל העיקרים, כגון הקושט והלבונה, יכול יוצא בהם אין פוסקין למשר, אלא להסתכר כל מה שירצה. כן? מותרות, אין לנו הגבלות. כמו שמעתי קודם, תכשיטים, לא נתערב. ואין מסתכרים פעמיים בביצים, אלא התגר הראשון הוא מוכן בשכר, ולוקח מוכן, לוקח ממנו מוכן בקרן מלבד. דבר מדהים. אין פערי טיב. כלומר, מותר לתווך ביצים פעם אחת. אוקיי? ביצים, מותר לתווך פעם אחת. אחד קונה את זה מהמגדל.
מהמגדל
ירוויח. מהמגדל. מתווך ירוויח. פעם אחת, שישית. ירוויח, יקנה, יוסיף שישית, ימכור. השני שמוכר את זה, אסור לו להרוויח על זה. מוכר את זה במחיר קרן בלבד. כן, אסור לריבוי מתווכים. ברור, אם יש מתווך, הוא גם צריך לחיות אחר כך ממשהו, נכון? הוא לא יכול לחיות בהתנדבות. הוא לא יכול לעבוד בהתנדבות. הוא אומר לך, זה לא יהיה מתווכים. התערבות רדיקלית בשוק החופשי. אני יכול להיות שאתה תאמר, העולם השתנה, יש די גדול בין כפר קטן, שבו התרנגולת נמצאת פה, והלקוחות נמצאים פה. ואני יכול להגביל את זה, לבין מגדלי ביצים, שמגדל הביצים נמצא בדרום, נמצא בצפון, והוא צריך להגיע לפה, זה לא אותו דבר. אבל זו התערבות רלוונטית, לכן כשמדינת ישראל מפקחת על מחירי מוצרי יסוד, אז זה אומר שאני לא נבהל מזה. אני לא נבהל בכלל. אסור לעשות סחורה בארץ ישראל בדברים שיש בהם חיי נפש, אלא זה מביא מגורנו ומוכר, וזה מביא מגורנו ומוכר כדי שימכרנו בזול. במקום שהשמן מרובה מותר להסתכר בשמן. כלומר, שוב, הגבלה על, למה שקרה לספסר במוצרי יסוד, ולכן אני אומר, התערבות בגובה המחירים היא מותרת, יש דברים שהם חובה, ויש דברים שהיא מותרת, ואני אתן לכם דוגמה אחת, בעיני כשל שוק, שאי אפשר להבין אותו. במדינת ישראל, הסוכר, מוצר מפוקח, סוכר לבן, מוצר מפוקח, קמח לבן, מוצר מפוקח, סוכר חום, ואורז לא, אורז לא. סוכר חום, שהוא, עלות הייצור שלו נמוכה יותר, כי הוא פחות תהליכי ייצור, עולה כפול מסוכר לבן. שבמדינת ישראל כרגע יש תמריץ שלילי לאנשים לקנות סוכר לבן, שהוא פחות בריא, משל סוכר חום. עכשיו אני מה? כנל קמח. שהקמח אתה טיפה יותר מורכב, כי צריך קירור, אבל... הוא מפוקח, הוא לא מסובסד. מפוקח. יש לנו פה עוד קמח מלא. רגע, רגע, לא, בסדר. לא ניכנס עכשיו פה ל... לא ניכנס עכשיו לתוך הטקטיקה, אבל אני אומר, קודם כל, לא צריך לפחד מפיקוח מחירים. מי שזוכר את מחאת הקוטג', מי שזוכר, במדינת ישראל, הורידו את הפיקוח על הקוטג', הנחת עבודה הייתה שעכשיו המחירים ירדו, והכל יהיה טוב, והמחירים עלו. ולא שהם עלו, הם עלו בצורה, בעיניי, לא הגונה. כן? הם צריכו לשחק עם זה.
לא, הבעיה כן, אנחנו לא, זה הבעיה.
יש תאום מחירים.
יכול להיות, יש א' במדינת ישראל מוכרים קוטג', שלוש חברות שמוכרות שאני מכיר שמוכרות קוטג'.
מאות מחירים למנוע לזה מועצת החלב, שזה תאום מחירים בחסות.
אני לא יודע אם זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני אומר, אגב, מי שישים לב, בעקבות מחאת הקוטג', מתוך חשש לפיקוח, החזרת הפיקוח על הקוטג', מחירי הקוטג' ירדו חזרה. ואגב, מי שעשה את זה, זה לא המוכרי הקצה, זה לא המקולות, זה מי שעשה את הקפיץ את המחירים, זה היה יצרנים, יצרניות. אבל השוט הזה של פיקוח מחירים, קודם כל, תראו, הוא חובה הלכתית במוצרי יסוד. חובה הלכתית.
אבל גם במקרה של מונופול, אם אין מונופול...
לא, לא, לא.
אתה לא תמצא מחיר יותר זול בתחרות.
זה מה שנקרא כשאין כשל שוק. יש כשל שוק, יש דבר כזה בעולם. כשל שוק זה אומר, תשמע, מה זה לתאם מחירים? תגיד לי, להיכנס לסופר ולהסתכל בכמה טרה מוכרת קוטג' זה תיאום מחירים? לא, זה לא עבירה פלילית, מותר לעשות את זה. אז תנו וידעת בכמה טרה מוכרת וזה. עכשיו, אם הם מבינים, לא צריך להגיד, פסוך אומר, מבינים שבואו נפסיק את התחרות, כן? לא צריך להגיד את שום דבר, ונראה כולנו להרוויח. לא צריך לשבת ביחד ולדבר על זה. לדבר ביחד זה עבירה פלילית במדינת ישראל. אבל אם זה נעשה בלי תיאום, פשוט זה קורה.
זה מה שמסמך. יש לך שתיים או שלוש יצרניות, אז קל מאוד לעשות את זה. אם נגיד אתה פותח לשוק ליבוא ויש לך
יש סיכוי, נכון, יש סיכוי שזה יעבוד. עכשיו יש הרבה מוצרי חלב, שמוצרי חלב קשה לייבא, בגלל הקירור.
עובדה שמביאים, עובדה שגבינות
הרגע שנפתח הביאו. פתחו לגבינות קשות, אתה זוכר. לא, אבל אורך החיים, אורך החיים עדף למטה ארוך. לא כל דבר, אני אומר, אני אין לי בעיה, אני כמובן... רגע, רגע, שנייה, שנייה אחת. אני כמובן... זה לא רע, אם אתה יכול לפתור את זה בזאת תחרות, מצוין. אבל הכלי של פיקוח מחירים הוא נמצא בארגז הכלים. לפי ההלכה אפילו הוא חובה בארגז הכלים. עכשיו, אם אתה אומר, תשמע, אסור להסתכר במוצרי יסוד יותר משישית, ואם אתה מסוגל, אם אתה אומר, אני בדקתי, וזה המצב. לא עשיתי כלום, זה קורה. כולם צדיקים, השוק החופשי סידר את העניינים, כולם מרוויחים עד שישית, מצוין, לא נוגע, לא צריך לגעת. אבל אם זה לא קורה, אני אתערב בזה, אני לא מפחד להתערב בזה. ואני אומר, לפעמים כשהכלי, האיום בהתערבות קיים, אז זה משפיע על המוכרים. גם זה חלק מהמשחק. גם זה חלק מהמשחק. שנייה אחת. ותראו, ברמב״ם, עד עכשיו היה חובה. מקור 18, אומר הרמב״ם, רשאים ללקוץ להם שער לכל דבר שירצו, אפילו בשר ולחם, להתנות ביניהם כל מי שיעבור, יאנשו אותו וכך וכך. מותר? מותר לפקח מחירים על כל מה שרוצים. יש להם כדאי, יש להם מועיל, יש להם משקלים אחרים, אבל מותר. ואחרון חביב, חוק שמושגים אצלם, חוק דרקוני, חוק הגנת הדייר, תשי"ד, הוחלף בחוק חדש, חוק הגנת הדייר, תשל"ב, אבל תשי"ד, תפתחו אותו, תחפשו באינטרנט, תראו, קובע את גובה מחיר השכר הדירה, לדירה כתוב, דירה שלושה חדרים, ככה, זה, ככה, זה. מה?
לפי אזורים, לפי מה?
כן, אני יודע, אני כבר לא זוכר את הכללים שם. עכשיו למה זה? תשי"ד, אנחנו בשיא העלייה, 6 שנים אחרי הקמת המדינה, המדינה מוצפת, אין מספיק מקומות דיור, ואתה פשוט מכניס רגולציה, זה, מה זה רגולציה? זה לא מילה בכלל. המדינה נכנסת לתוך השוק, כמו מפקחת הזה, כמו על, על מכירת, מכירת לחם וחלב. כן? בעיניים שלנו טירוף, בעיניים שמי שחי אז, הוא כותב הציץ אליעזר, הוא אומר, הנה ודאי מסתבר שחוק הגנת הדייה שחוקק כדי השלטון האזרחי, חוקק בזמן לצורך תקנת הציבור כידוע לכל, ועל כן יש לו ללא, יש לו ללא ספק תוקף מחייב ומוכר על ידי בתי הדין. כמו שכתב בשו"ת אמרי יושר, שדיבר על החוק בפולניה, כתב על חוק כזה בפולניה, שאילו לא היו מחוקקים חוק כזה על ידי ערכאות, היו בתי הדין צריכים לתקן תקנה כזאת, וכך פוסקים למעשה בתי הדין בארץ. הוא אומר, זה חוק שאני הייתי עושה אותו, חוק מובן מאליו, חוק טריוויאלי. אני רק אומר, זה אומר שהתערבות בשוק, מי שחושב, ויש כאלה קפיטליסטים דתיים, שאומרים שכל התערבות בשוק היא גזל, לא נכון בכלל, מותר להתערב בשוק, לא תמיד כדאי להתערב בשוק, לא תמיד זה הכלי הנכון, לא תמיד הוא כלי מועיל, אבל מותר להתערב בשוק, ולפעמים פוסקים, תומכים בזה בשתי ידיים, וזה דבר נכון, ואני חושב ש...
לא אומר, זה
כאמירה עקרונית, נכון, חד משמעי, נכון, בוודאי, זה בדיוק, אם זה היה נכון תמיד, אז זה נמצא בשולחן ארוך, אז זה חלק מהחוק הבסיסי, זה לא נכון תמיד, זה דבר, כמו שאומר הרמב"ם במקור 18, שצריך מתקנים. אבל אתם רואים שהתערבות דרקונית בחוק הסחירות הייתה נראית להם מובנת מאליה. אני חושב, יש, היו שם כמה ניסיונות לחוקק חוקים על הגנת הסוחר, התערבות, איסור על העלאת מחירים, בעיניי התערבות לא, לא מוצדקת, לא נכונה, לא הגונה, מה אתה מתערב פתאום, מה אתה דופק את המזכירים?
מה, המזכירים?
כן, אתה אוסר על המזכיר לעלות שכר דירה?
סחירות של בית היא מגיעה לאזור ה-7%.
אז זה אומר שכך לא נצליח להעיף את המשקיעים מהשוק, ואין דירות. זה משחק סכום אפס. זה משחק סכום אפס, אי אפשר לעשות. אתה לא יכול ללכת קודם כל לחתונות. כן, תבנה עוד. אתה מבין, אני חושב, תשמע, יש מצבים שאנשים יפרגו. באמת, אנשים ב-54 אין דירות בארץ. אין, אנשים גרים באוהלים, גרים, אני מכיר מהמשפחות שלי, של אבא שלי ושל אמא שלי, אנשים גרים בדירה 3 חדרים, 3 משפחות. זה סיפור אחר. זה לא מצב בישראל היום. בישראל היום, ילד בחדר, אוקיי. זה... על ילד בחדר לא צריך להגיד. עד כאן.